ברוך השם, הדלקנו נר ראשון. אפשר לדבר קצת על המשמעות של היום הזה. כמו שאומרים בתפילה, בימים ההם וגם בזמן הזה. אז נתחיל בכמה שאלות. דבר ראשון, המדרש ידוע על ארבעת המלכויות שרמוזות כבר בפסוק הראשון בתורה. אז תראו במקור ב', הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חז"ל, אלה ארבע מלכויות. תוהו זה גלות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו. בוהו זה גלות מדי, ויבהילו להביא את המן. וחושך, פה המדרש מרחיב קצת, חושך זה גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני תאום זה גלות ממלכת הרשעה, שאין לה חקר, אין איזה סוף, כמו התאום. זה כידוע מלכות אדום, ולפי דברי הרמב"ן, ההמשך שלה זה הנצרות של היום. הדרשה הזאת של חז"ל על יוון היא מאוד מוזרה. אנחנו יודעים בספרים, גם שלנו, גם של אומות העולם, שהיוונים גזרו גזרות מאוד קשות על ישראל. שבת, מילה, לימוד תורה. מה זה הדבר הזה שחז"ל מצאו פתאום איזה משהו שלא... כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. מה זה הדבר הזה? כשיש דברים כל כך קונקרטיים, מפורשים, ומה זה לכתוב על קרן השור? תראו, יש הרבה פעמים שאנשים מתפלים, איך יכול להיות שעם אחד אכפת לו מהעם השני, איך הוא מתנהג מבחינה דתית וגוזר עליו שלא ישמור שבת ולא ימול. זה נראה משהו עזוי כזה. אבל האמת היא שאנחנו חיינו את התקופה הזאת. לפני 40-50 שנה, ברוסיה הקומוניסטית, זה מה שהיה. היה אסור לשמור שבת. אוי ובוי היה למישהו שלא היה בא בשבת לעבודה. היה אסור למול. לימוד תורה, לא רק לימוד תורה, ללמוד א' ב'. זה היה עבירה חמורה. כל אסירי ציון למדו עברית, למדו א' ב'. זה היה נורא ואיום. אז אנחנו מבינים שחז"ל, שהיוונים גזרו באמת את כל הגזרות האלה. אבל מה זה הגזרה הזאת? כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. יש דברים כל כך מפורשים, אז מצאו חז"ל את הגזרה הזאת. טוב, אז זה הערה אחת. הערה שנייה, כמו ברוסיה למשל, אז הם חינכו את הנתינים שלהם, שיהיו אתאיסטים, שיהיו כופרים. וכמובן, היהודים היו גם כן בתוך הסיפור הזה. מה זה הביטוי המיוחד הזה, אין לנו חלק באלוקי ישראל? תגיד שהייתה גזירה שאסור ללמוד אמונה, אסור ללמוד אורות, אסור להאמין באלוקים. מה זה, אין לנו חלק באלוקי ישראל? מה הביטוי הזה? דבר שלישי, תראו במקור ג', כמה פעמים מוזכר בתפילות של חנוכה, השם הגדול. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. אחר כך בהמשך כתוב, הדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול. עכשיו, הנרות הללו קודש שם, אנחנו גם כן מסיימים שם, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול. בשום חג לא מצאנו את הביטוי הזה. השם הגדול, מה זה השם הגדול? למה דווקא בחנוכה? אז נתחיל להבין קצת את העניין המיוחד הזה. בשבוע הבא אנחנו נקרא יעקב יורד למצרים. ויעקב חושש מזה. כי במשפחה כנראה ידעו שהיה ברית בין הבתרים, והייתה גזירה שירדו למצרים. אבל הם לא ידעו איפה זה יהיה, כן, לא כתוב שם מצרים. הם לא ידעו איפה זה יהיה, מתי זה יהיה. יעקב כנראה חושש שעכשיו שאני יורד למצרים, העסק מתחיל. הוא פחד מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך, ואנוכי אהלך גם עלו. הפירוש הפשוט הוא אומר, אל תפחד, אני ביחד איתך, אני יורד איתך, אני אשגיח עליך, אני בסוף יעלה אותך. אבל מה זה הביטוי הזה, ההלכה גם עלו? מה זה הכפילות הזאת? כותב פה הבית הלוי יסוד חשוב מאוד. תראו במקור ד' כאן באה לו ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות. טוב, אנחנו חושבים מה ההבטחה שבאה לו? שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אבל זה לא פעם ראשונה. מה זה ההבטחה? כאן באה לו הבטחה גדולה, לפני כן לא. אברהם, יעקב בהתחלה כבר כשהוא ירד לחרן, מה ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות? ממשיך הבית הלוי, שיהיה נקרא שמו על ישראל. זה קודם כל. שמו של הקדוש ברוך הוא מחובר עם עם ישראל. והכוונה בזה, שלעולם לא יפרסם שם כבודו בעולם על ידי מעשה היוצא חוץ מדרך הטבע, רק באמצעות צורך ישועתם של ישראל. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם רק על ידי ישועתם של ישראל. על ידי ישועת ישראל מתפרסם שם כבודו בכל העולם. ובכל מעשה שיהיו ישראל בשפלות חלילה, זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא בגלות, בצרות, ממילא יהיה גם כבודו באסתר ובהלם. כשאתם בצרות, אז כביכול גם אני בצרה. וזאת ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות, שאנחנו כל כך מחוברים, שכאשר אתם יורדים, גם אני יורד. וזה מה שכתוב, הוא אומר, אנוכי ארד עמך מצרימה. לא רק בשביל לשמור עליך, אלא אני מודיע לך שכשאתם יורדים למצרים, זה ירידה גם בשבילי. כי כל הגויים תמיד שואלים בגלות, היה אלוהיכם? ספר תהילים מלא מטענה כזאת. איפה האלוהים שלכם? אז יש מסקנה שחלילה אין דבר כזה. ובכל זמן אתה תהיה בירידה, גם כבודי אינו נגלה בעולם. וזה שנקרא בדרך משל, שירד עמו מצרימה. כי גם הוא ירד. על דרך מאמר הכתוב, עמו אנוכי בצרה. כמו שהנפש החיים מדבר על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. הצל הולך ביחד עם האדם. והקדוש ברוך הוא, ואנחנו, זה כמו צל. לאן שאתה הולך, גם אני הולך. אז עכשיו באה ההבטחה הגדולה, ואנוכי אהלך גם עלו. שאלנו, מה זה הכפילות הזאת? כשיהיה מעלה אותך, אז על ידי עלייתך, יתפרסם גם שמי בכל הגויים, ויהיה עלייה לכבודי. מתי הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? על ידי גאולתם של ישראל. כאשר עם ישראל נגאל מן הצרות, מן הגלות, כל הגויים רואים, יש אלוקים שמלווה אותם כל הזמן, שמחובר איתם. וההבטחה הגדולה הזאת היא שבשום אופן אחר אלוקים לא מתגלה בעולם, רק בדרך כזאת, על ידי עם ישראל. יש איזה וורט חסידי כזה, שפעם הזכרתי אותו, גם כי אלך בגי צלמוות לא יירא רע. אני לא מפחד. למה אני לא מפחד? כי אתה עמדי. אתה תשמור עליי. אבל בחב"ד מפסקים את הפסוק הזה אחרת. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא. פסיק. אני לא מפחד על עצמי, כי מי אני, מה אני? אבל רע, איפה באמת הבעיה? כי אתה עמדי. זה מה שמפריע לי. לא אני עצמי. מפריע לי אתה. כי כשאני נמצא בגלות, אז גם השכינה בגלות. ולכן רע, כי אתה עמדי. זה הרעיון כאן. כשהקדוש ברוך הוא מעלה את עם ישראל ממצרים, אז מתפרסם שמו בעולם. וההבטחה היא שהוא לא יתגלה בשום אופן רק על ידי עם ישראל. ואז ממשיך בית הלוי, הוא אומר שזה גם הכוונה שאמרו שהקדוש ברוך הוא שיתף שמו עם ישראל, ונתנו משל על זה למפתח. אז בואו נראה את המקור, זה במקור י' א', זה בצד השני. ירושלמי מסכת תענית. שיתף הקדוש ברוך הוא שמו הגדול בישראל. איפה הוא שיתף? כי השם ישראל, יש בו את השם כל. משל למלך שהיה לו מפתח של פלטרין קטנה, הכוונה, פלטרין זה משהו גדול. המילה קטנה זה מוסב על המפתח. יש מפתח קטן לפלטרין גדול. אמר המלך, אם אני מניחה כמות שהיא, אבודה היא. המפתח יאבד. אז מה אני עושה? אני עושה לשלשלת, זה סימן. שאם עבדה, השלשלת תהיה מוכחת עליה שזה שלי. וכך אמר הקדוש ברוך הוא, אם מניח אני את ישראל כמות שהם, נבלעים הם בין העקום. אז מה יהיה איתם? אלא הרי אני משתף שמי הגדול בהם, והם חיים. למה? מה הייתה מה? אז הוא מביא כאן את הפסוק שאמר יהושע אחרי מפלת העי. וישמעו הכנענים בכל יושבי הארץ, מה שקרה לנו, ונסבו עלינו והחריטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? עד כאן הפסוק. מוסיף הירושלמי שהוא משותף בנו. כלומר, השם שלך הרי משותף בנו. אם ישראל הולך לאיבוד, אז מה קורה? אז גם אתה הולך איתנו לאיבוד, כי אתה משותף בנו. המהר"ל שואל, מה כל הסיפור פה על המפתח? מה, כמה עולה מפתח? חנות חומרי בניין, 5 שקלים, יש לך מפתח. הוא אומר, לא, הבעיה היא לא הערך הכספי של המפתח, אלא הערך השימושי של המפתח. אם אין לך מפתח, אתה לא יכול להיכנס לפלטרין. וישראל הם המפתח של ריבונו של עולם. אם עם ישראל לא קיים בעולם, אין לו מפתח, הוא לא יכול להיכנס לכאן. לכן השם שלו משותף בנו. אם אנחנו הולכים לאיבוד, כביכול גם הוא הולך לאיבוד. זאת הבעיה. ולכן אומר יהושע, אם אנחנו ניגוף לפני האויבים שלנו פה, כמו שקרה בעי, אז מה תעשה לשמך הגדול שהוא משותף בנו? הלא אתה תלך לאיבוד ביחד איתנו אם האויבים יחריטו את שמנו מן הארץ. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך את כל העסק הזה? הוא לא יכול להסתדר לבד? הוא צריך איתנו בתור מפתח? זה באמת שאלה קשה. אבל אני רק רוצה להראות לכם שיש מקורות חשובים לעניין הזה, וצריך לדעת שככה זה. תראו, היה חטא העגל, חטא המרגלים, כל המקומות שיש גזירת שמד על עם ישראל, משה רבנו מתפלל. מה הוא טוען? למה הקדוש ברוך הוא צריך לסלוח לנו? בכל מקום הטענה היא אחת. מה יאמרו הגויים? למה יאמרו הגויים? אז שואל הרמב"ן, מה אכפת לקדוש ברוך הוא מה יגידו הגויים? ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא בעצמו משתמש בנימוק הזה. תראו במקור י"ב, אמרתי אף הם אשביטה מאנוש זכרם, כן, יש איזו מחשבה של כליה על עם ישראל, לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. הגויים יגידו, תראו, אנחנו יכולים להסתדר נגד עם ישראל, לא השם פעל כל זאת. אז הרמב"ן מעריך מאוד בזה, הבאתי פה רק פסקה קטנה, הוא אומר זה לא הבעיה, שהגויים כאילו יגידו שאלוקים לא יכול לממש את ההבטחות שלו, להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, זה לא הבעיה. הבעיה היא תמונה בטענה מה יאמרו הגויים, הכוונה מי יחנך אותם? מי יגיד להם שיש בכלל אלוקים שהוא ברא שמיים וארץ לצורך איזו מטרה, ויש מטרה ויש אידיאל ויש איזה יעד לעולם? מי יספר להם על כל הדברים האלה אם אנחנו לא נהיה כאן? ולכן הוא כותב, אתם רואים את הרמב"ן, אם ישוב ויובד זכרם של היהודים, ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו ולא יסופר עוד בהם, והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי, שלא יישאר בהם יודע יתבורו רק מכיס לפניו. ולכן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם, שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים, כי הם הקרובים אליו ויודעים אותו מכל העמים. וכבר רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב ונעלם וכו'. אומר הרמב"ן, הטענה היא לא החשש מה יגידו הגויים, אלא הכוונה מי בכלל ידריך אותם, מאיפה הם ידעו, בשביל מה הם חיים, בשביל מה קיים העולם, אם עם ישראל לא נמצא כאן. ולכן הוא אומר, מהרצון שהיה לברוא עולם, יש גם רצון שיהיו יהודים בעולם. והוא אומר, כבר רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב, איפה הסוד הגדול הזה? אז תראו, מצאנו אותו במקור י' על הפסוק בפרשת תצווה, וידעו הגויים כי אני השם אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אז תשאלו כל אחד, בשביל מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שהוא ישכון בתוכם? אז התירוץ הפשוט הוא כדי לשמור עליהם, להשגיח עליהם, זה נכון, אבל זה לא הכל. ועל זה כותב הרמב"ן, ואם כן יש בעניין סוד גדול, הנה זה הסוד שהוא רמז עליו קודם. כי כפי פשט הדבר, השכינה בישראל צורך אדיוט, לא צורך גבוה. כלומר זה בשבילנו, כדי לשמור עלינו. אבל, ופה בא מהפך, האמת הוא אומר, הוא כעניין שנאמר ישראל אשר בך התפאר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, כי הוא צריך אותנו. ואמר יהושע, ומה תעשה לשמך הגדול, אם אנחנו לא נהיה פה. ופסוקים רבים באו כן, כמו איבה למושב לו. מה זה איבה? זה לשון תאווה. הקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיה לו מושב פה. פה אשב כי איוויתיה. אבל אם אנחנו לא נהיה פה, אין לו מושב בעולם. דרך אגב, במאמר מוסגר, קראנו בפרשת השבוע, יהודה הולך על אם הדרך, פוגש שם אחת שיושבת. מה? איך זה? איך מתלבש הדבר הזה עם יהודה? אז אומרים חז"ל, בא מלאך הממונה על התאווה ודחפו. לא יכל כנראה להתאפק. השאלה היא, בשביל מה יש מלאך שממונה על התאווה? מה, אין לנו מספיק תאווה שצריכים עוד מלאך שיהיה ממונה על זה? מה הרעיון פה של מלאך הממונה על התאווה? אבל החסידים אומרים, אתם יודעים מה זה המלאך הזה? זה מה שקראנו הרגע. פה אשב כי איוויתיה, אומרים חז"ל, נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה שכינה בתחתונים. יש מלאך שממונה על התאווה הזאת, לא על התאווה שלנו. על התאווה של ריבונו של עולם. הוא ממונה לממש את התאווה של הקדוש ברוך הוא, שתהיה שכינה בתחתונים. והנה יהודה עובר פה על פני תמר, חולף על פניה, בכלל לא מסתכל עליה. אבל כתוב בחז"ל שיצא בת קול ואמרה, יהודה, להיכן אתה הולך? מהיכן יבואו גואלים, משיחים? אתה חולף על פניה, אתה מפספס את הרגע הכי קריטי של העולם. מאיפה יבוא המשיח אם אתה תעבור עליה? אז בא מלאך הממונה על התאווה של הקדוש ברוך הוא, שתהיה שכינה בתחתונים, ומושך אותו בחזרה להביא אותו אל תמר. מזה יצא אחר כך המשיח. זה המלאך שממונה על אותה תאווה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. פעם קראתי איזה מאמר של הרב סולובייצ'יק. הוא סיפר שכשהוא היה ילד קטן, למד בחדר של חב"ד. תשעת הימים למדו כל מיני מדרשים. אחד המדרשים כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב ובוכה. בא המלאך מהתיאטרון, אומר לו, ריבונו של עולם, אל תבכה, אני אבכה, לא מתאים לך לבכות. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעוף מפה, כי אם אתה לא תיתן לי לבכות, אני אכנס לאיזה חדר שאין לך רשות להיכנס לשם, ושם אני אבכה, שנאמר במסתרים תבכה נפשי. הוא אומר, הייתי ילד קטן, הלכתי למלמד, שאלתי אותו, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא כל יכול, מי מפריע לו, אם זה כל כך מפריע לו, מי מעכב בעדו מלבנות את בית המקדש? שאלה יותר מקדימה, למה בכלל הוא נתן להחריב את בית המקדש, אם זה כל כך מפריע לו? הוא אומר, המלמד אמר לי, אם היית מבין בחב"ד, אז היית מבין שיש התערותא דלתתא. לא הבנתי, הוא אומר. היום אני מבין. באמת הקדוש ברוך הוא כל יכול. אין לו שום בעיה לבנות את בית המקדש. אבל הוא לא יבנה אותו כל זמן שאנחנו לא עושים משהו בשביל לבנות אותו. זה ההתערותא דלתתא. כך מסודר העולם. אם אנחנו לא נעשה, גם הוא לא יעשה. יש לו סבלנות, הוא מחכה. זה מה שאומר כאן הרמב"ן. זה התפקיד שלנו. אם אנחנו לא נהיה פה, אין טעם לעולם. ציינתי ככה יהודה ועוד לקרא, אם אתם רוצים לראות את הדברים של הרמב"ן בניסוח מודרני, אולי הבאתי את זה פעם. וכשהתפרסם השיר ירושלים של זהב, בבית הראשון כתוב, אתם רואים במקור ט"ז, איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה. אז הסופר עמוס עוז, שנפטר לפני כמה חודשים, כתב מאמר, נדמה לי בעיתון דבר, הוא, אני לא מבין על מה היא מדברת. מה, ערבים לא הולכים בשוק לקנות עגבניות? מה זאת אומרת כיכר השוק ריקה? מלא ערבים באים שם. והמשוררת כתבה אחרי הרבה זמן, תראו מה היא כתבה, ימים רבים אחר כך קפץ עליי רוגזו של עמוס עוז בשל השורות הללו. אבל 20 שנה הם זמן מספיק לצנן את הראש, ועכשיו בראש צונן ואחר מחשבות הרבה, רצוני לומר קבל עם ועדה את הדברים האלה. אכן ואכן בעיניי ירושלים שאין בה יהודים, היא עיר אבלה ושוממת, למרות שיש שם אלפים של ערבים. ויתרה מזו, ארץ ישראל כשהיא ריקה מיהודים, היא ישימון בעיניי. ועוד, כל העולם הזה כולו, אם הוא חס וחלילה ריק מיהודים, הוא בעיניי חור שחור ביקום. עולם בלי יהודים, חור שחור ביקום. אין עולם כזה. לפני כמה דקות הייתי אצל חתני, הראה לי דרשה של ראש ממשלת אנגליה, ברכה לעם היהודי. תוך הדברים שמה הוא כותב, תדעו לכם, בריטניה בלי יהודים זה לא בריטניה. היום כולם מכירים בזה כבר. מצד אחד זה גורם להרבה אנטישמיות, הידיעה הזאת. אבל יודעים את זה. אני זוכר, הרב ציודה היה מספר על סופר רוסי בשם סולוויוב. הוא היה חבר של טולסטוי. הם היו חברים והם פעלו ביחד נגד האנטישמיות ברוסיה. אומרים שהוא היה סופר יותר גדול מטולסטוי מבחינה ספרותית. כשהוא נפטר, היו הרבה בתי כנסת ברוסיה שאמרו קדיש עליו. כל כך העריכו אותו. אז הוא אמר פעם שחבל שאנשים בזמן התפילה מבזבזים את התפילה שלהם על משאלות קטנות פרטיות. הוא אמר, אתה עומד לפני אלוקים, תנצל את הרגע הזה לבקשות גדולות, כלליות, ולא עניינים אישיים פרטיים קטנים. אז הוא אומר, ומה זה נקרא דוגמה לבקשה כללית גדולה? להתפלל על גאולתם של ישראל. כי זה בקשה כללית גדולה, כי היא קשורה לכל העולם. כשעם ישראל יגאל, זה גאולה של העולם. זה ההבנה של גוי גדול. כן, אז זה מה שאנחנו אומרים כאן. אם אין ישראל בעולם, יש בעיה גדולה. אז בואו נראה עכשיו מה זה הביטוי אלוקי ישראל, חלק באלוקי ישראל. אז תראו במקור י' ג', קודם כל אני אגיד לכם פסוק בפרשת תאזינו. זה אולי מפתח להבנה. מיליון גויים בהפרידו בני אדם, כלומר כשהקדוש ברוך הוא חילק את העולם למדינות ולאומות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כל החלוקה הזאת, בסופו של דבר, ממנה יצא עם ישראל. אז מי זה עם ישראל? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אנחנו חלק השם. מה זה אומר? אז תראו במקור י' ג', הצורה בעצם מדברת על כך. פן תישא עיניך השמיים וראית את השמש והירח וכוכבים וכל צבא השמיים. ונידחת והשתחווית עליהם ועבדתם. אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים, את השמש ואת הכוכבים, אבל אתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. אתם זה משהו אחר לגמרי. מסביר הרמב"ן, וכבר פירשתי, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, כי לכולם יש כוכב ומזל גבוהים עליהם מלאכי עליון. כגון הנאמר בדניאל, יש שר מלכות פרס, שר מלכות יוון, ובעבור כן יעשו להם אלוהים ויעבדום, אבל אתכם לקח השם, כי אתם חלק השם, לא תקימו עליכם שר או עוזר זולתו. זאת אומרת, כל האומות כולם, הם קשורים לכוחות הטבע, למזלות, וזה מסודר ככה. אתם זה משהו אחר, אתם שייכים רק לי. אתם לא שייכים לכוחות הטבע. אתם ואני מחוברים ביחד, כביכול הגורל שלנו הוא אחד. אתם שייכים רק לי, ולכן, כמו שראינו קודם את ההבטחה הגדולה מכל ההבטחות, אני תלוי בכם. שכחתי להסביר את הסוד הגדול, משום מה עברנו רגע. בואו נחזור רגע אחד ל... אז תסתכלו בהערות של הרב שבל, הוא מסביר, מביא תלמידיו המקובלים של הרמב"ן, כך הוא כותב. וזה מה שהם אומרים. לפי הפשט, היה נראה כי השכינה בישראל צורך אדיוט, אבל דרך הסוד אינו כן, אלא צורך גבוה, כעניין שנאמר ישראל אשר בך התפאר, ואמר יהושע מה תעשה שמך הגדול. כלומר, זה המשפט כאן החשוב. אם יחריתו אויבים את שמנו, שלך גדולה משלנו, מה שלך? הבעיה שלך, הצרה שלך, יותר גדולה מהצרה שלנו. למה? שאם אין אנו כאן, אין אני כאן. זה לשון סגי נהור. אם אנחנו לא נהיה פה, אז גם אתה לא תהיה פה. לכן כל כך חשוב לך לשמור עלינו. כי אין עולם בלי ישראל, ואין אלוקים בלי ישראל. חז"ל דרשו על זה את הפסוק, אתם עדי נאום השם ואני כל. אומרים חז"ל, אם אתם מעידים עליי, אז אני אלוקים. אם אין אתם מעידים עליי, כביכול אינני אלוקים. אין אלוקים בעולם בלי עם ישראל. וזה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, ושיתף את שמו הגדול בנו. וזה מה שמסיים הרמב"ן, ואמר ואתכם לקח השם, כי אתם חלק השם, לא תקימו עליכם שר או עוזר זולתו. כשעם ישראל הולך להיגאל, לקבל את התורה ולהיכנס לארץ ישראל, יש מישהו שמתנגד ומפריע לו. כן? ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ורפידים. רוצה למנוע מהם קבלת התורה, ורוצה למנוע מהם כניסה לארץ ישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא על זה? תמחה את זכר עמלק, כי יד על קסקה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה אומרים חז"ל? כולם מכירים, כן? כל זמן שיש עמלק בעולם, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שימחה זרו של עמלק. כל זמן שיש מי שמתנגד לשידוך הזה בין עם ישראל וריבונו של עולם, אין השם שלם. ונגיד בלשון של ענייננו, השם הוא קטן, כי יד על כס קה. השם הוא קטן, הוא מצומצם. מה זה השם הגדול? השם הגדול זה השם שמתגלה על ידי גאולתם של ישראל. ואז השם גדול. כשעם ישראל נמצא בצרות, נמצא בגלות, אין לך חילול השם גדול מזה. כמו שאמרנו, שאנשים שואלים, הגויים שואלים, איפה אלוהים שלכם? ואז השם הוא, השכינה היא בגלות. והשם הוא קטן, הוא מצומצם. כשמדברים על שם גדול, זה מצב הפוך, שבו עם ישראל נגאל, יוצא לחירות, וכל העולם רואה מה זה עם ישראל, והוא מגלה על ידי עם ישראל, על ידי הגאולה, הוא מגלה את השם, ואז השם הוא גדול. אבל כל זמן שיש עמלק ועם שמתנגד לעם ישראל, ומתנגד לשידוך הזה, אז השם הוא קטן. לכן אנחנו אומרים בקדיש, התגדל והתקדש שמי רבה. מתי באמת השם יהיה גדול? כתוב בנביא, כשיהיה מלחמת גוג ומגוג, זאת תהיה המלחמה האחרונה בעמלק, והתגדלתי והתקדשתי לעיני כל העמים. אז השם יהיה גדול. ולכן אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה, ורש"י מסביר בספר הפרדס, מה זה שמי? תחלק את המילה לשניים, כאילו כתוב שם י"ק רבה, שיהיה גדול, שיהיה שלם, כך אומר רש"י. זאת התפילה שלנו, שיבוא הזמן של הגאולה, עם ישראל יגאל, הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, ואז הוא יהיה גדול. החולשה הזאת, שלא מכירים בעם ישראל, ולא מכירים באלוקים, מתחיל בחטא של העגל. כשישראל בעצמם אמרו, אל אלוהיך ישראל, וכאילו הם התנתקו מאלוקים. ועל זה כתוב בתורה, כי פרעו אהרון לשמצה בקמאם. זה היסוד של כל ההתנגדות לעם ישראל, מתחיל בחטא העגל. וזה לדורות. האפשרות הזאת שעם ישראל כביכול יכול להתנתק מאלוקים. כותב הרב בספר אורות, הוא אומר, לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא עליהם, היה מעורר בהם יראת הרוממות. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת כשעם ישראל מתקרב לארץ ישראל. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום, כמו בימות המשיח. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. חטא העגל גרם לכך שאומות העולם מסוגלים לחשוב שאפשר לנתק בין ריבונו של עולם ובין עם ישראל. וזה היה מקור הצרות שלנו. ומכאן התחילה הנצרות. זה הבסיס לתורת החילופין של הנצרות. הם טוענים שבחטא העגל הקדוש ברוך הוא זרק את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא זרק את עם ישראל, אבל הרי הוא סלח להם סליחה זמנית. והראיה שהלוחות הראשונות היו כתובים במכתב אלוקים, והשניות הם טוענים על פי פשוט הפסוקים, זה משה רבנו כתב, לא אלוקים כתב. ולכן זה רק זמני. עד לעתיד לבוא, מה שכתב ירמיהו, שביום ההוא, השם יכרות עם ישראל ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי איתם בוציא אותם מארץ מצרים. כשיבוא אותו האיש, תתקיים הנבואה הזאת של הברית החדשה, ואז עם ישראל יורד מהבמה, ואנחנו עכשיו העם הנבחר. כן, יש הרבה כתבים של הנוצרים, רק אתן לכם דוגמה, תראו במקור ת' היה אספה גדולה של בישופים בקפריסין, וזאת ההודעה שהם הוציאו, מציאת מפלט בעמדות תנ"כיות תיאולוגיות תוך שימוש בדבר האל כדי להצדיק חוסר צדק, זה דבר לא מקובל. אנו הנוצרים לא יכולים לדבר על הארץ המובטחת לעם היהודי. אין יותר דבר כזה העם הנבחר. כל הגברים והנשים בכל המדינות הפכו לעם הנבחר. והרעיון של הארץ המובטחת אינו יכול לשמש בסיס להצדקת היהודים לחזור לישראל ולעקור משם את הפלסטינאים. והצדקה לכך שישראל כובשת שטחים פלסטינאים אינה יכולה להתבסס על כתבי הקודש, כי כתבי הקודש כבר הודיעו לנו שעם ישראל ירד מהבמה, הם לא יותר העם הנבחר, עכשיו כולם העם הנבחר. כל מי שמאמין באותו האיש הוא העם הנבחר. אין יותר עם ישראל, יש ביטוי ידוע בלטינית, ורוס ישראל, אנחנו ישראל האמיתיים. קוראים לעצמם ישראל שברוח, הם ישראל שבגוף. הקדוש ברוך הוא משאיר אותם בעולם כדי שכל העולם יראה מה קורה למי שלא מקבל את האלוהות של אותו האיש. והמקור לכל הדברים האלה, זה כבר למדנו לפני כמה חודשים, רק נחזור על זה בקצרה. תראו במקור ה' בספר יחזקאל, שהנביא אומר, ויהי דבר השם אליי לאמור, אתם חטאתם, אני זרקתי אתכם מן הארץ, כדרכם מקללותם שפטתים. תראו עכשיו בפסוק כף, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. איך? באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. מה החילול השם? הגויים אומרים, תראו את עם ישראל, חטאו, אלוקים זרק אותם מארץ ישראל. ואז שאלנו, אז מה? איפה החילול השם פה? ומצאנו בתורה טענה כזאת, שהרמב"ן כותב עליה שזה קידוש השם. פרשת וילך, כתוב, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? לפני כן כתוב שהארץ חריבה ושוממה כמהפכת סדום ועמורה. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה, מה קרה? מה התשובה שלהם? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, בוציא אותם מארץ מצרים. הם חטאו, אז הוא זרק אותם. כותב הרמב"ן, זה יסוד של אמונה. ואם הגויים מגיעים למסקנה הזאת, זה מצוין. אז למה אומר פה הנביא שזה חילול השם? אבל התשובה היא, כי חז"ל היה קשה להם, תראו עוד פעם את מקור כף, פסוק כף, ויבוא אל הגויים אשר באו שם. למה הכפילות הזאת? ויבוא אל הגויים, היה אפשר לכתוב, ויבוא אל הגויים, ויחללו את שם קודשי. מה זה הגויים אשר באו שם? וחוץ מזה, כל הפרק מדבר בלשון רבים, חוץ מהמילה הזאת, ויבוא. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר, אני סקרן לשמוע מה אומרים הגויים על הגלות. אז הוא אומר, אני יורד למטה, אני אסתובב בין הגלויות, ואני אשמע מה הם אומרים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, אז מי בא? הקדוש ברוך הוא בא אל הגויים, אל כל המקומות של הגלויות, ואז מה הוא שומע? אומרים חז"ל את הפסוק הזה בתוספת שתי מילים. בפסוק כתוב, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. הוסיפו חז"ל, אם עם השם אלה, למה מארצו יצאו? כלומר, מה טוענים הגויים? אתם אומרים שאתם העם הנבחר, נכון? ככה מתנהגים לעם נבחר? אם אתם עם השם, איך יכול להיות שככה הוא עשה לכם? זה חילול השם, למה? זה לא מה שכתוב פרשת וילך. שם הם אומרים, חטאתם, נענשתם. פה הם לא אומרים נענשתם. מה הם אומרים? שהוא זרק אתכם, ולקח מישהו אחר במקומכם. זה חילול השם. כי בשום מקום בתנ"ך לא כתוב שאם עם ישראל יחטא, אז הקדוש ברוך הוא יחליף אותו במישהו אחר. יש המון מקומות, לא נאריך בזה עכשיו, שהרמב"ן מציין את הדבר הזה, המהר"ל. בחירת עם ישראל לא תלויה בחטאים שלהם. גם כשהם חוטאים, העולה על רוחכם, היה לא תהיה. אתם אומרים, נהיה כמשפחות האדמה, חי ענינו עם השם, אם לא ביד חזקה ובחימה שפוחה, הם לא חליכם. וכותב האור החיים בפרשת בער, שהגאולה בעיתה תבוא, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס וחלילה. לא משנה. עונש יש, אבל לא החלפה. ככה הרב ציודה היה מסביר את הגמרא בחגיגה, שהאות צדוקי, שהוא סיבב את הפנים שלו, ואמר, אתם אמה דאדרינו אפי מרי מנייכו. אז יש שאלה, כתוב בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז למה זה וורד של הצדוקי? ובחסרונות השס, שם רואים שהצדוקי זה הכוונה לנוצרי, האומינה. אז מה, 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 למה זה כל כך מופקע הטענה הזאת? אז אמר רב ציודה, יש הבדל גדול בין להסתיר את הפנים ובין להחזיר את הפנים. להסתיר את הפנים יש דבר כזה. קדוש ברוך הוא יכול לעשות ככה, והוא לפתוח את האצבעות וככה להציץ, אבל אנחנו לא רואים אותו. זה נקרא הסתר פנים. אבל להדרינו מר אלה אפי מנייך הוא הכוונה, הוא מסובב את הפנים שלו, הוא מסתכל על מישהו אחר. כבר לא מסתכל עליכם, מסתכל על מישהו אחר. זה חילול השם נורא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה עכשיו עם החילול השם הזה? כשגויים אומרים שעם ישראל הוא לא העם הנבחר, אני לא יכול להבליג על זה. אז מה יהיה? אז תראו, קודם כל הוא אומר, לא למענכם אני עושה בית ישראל. זה לא בגלל שאתם צדיקים גדולים. זה בעיה שלי עכשיו, לא בעיה שלכם. אני לא בא לגאול אתכם כדי שיהיה לכם טוב. אני בא לגאול אתכם בשבילי. שם קודשי אשר חיללתם בגויים. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. הוא מביא גואל לבני בניהם, למה? למען שמו. זה הנושא עכשיו. מה אני עושה כדי לבטל את החילול השם הזה? וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. וידעו הגויים כי אני השם. הם צריכים לדעת איך הם ידעו. וקיבצתי ולקחתי אתכם מן הגויים. קיבצתי אתכם מכל הארצות. והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה הקידוש השם הכי גדול שיש היום. כשהקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו בחזרה. הלא כל מה שגרם לחילול השם זה הגלות. הקידוש השם יהיה כשהיהודים יחזרו. ובעיקר בתקופה שלנו. אני זוכר פעם ראיתי מאמר של הרב עמיטל. הוא אמר, אם ארכיאולוגים היו מחטטים והיו מוצאים שכבה אחת של תקופת השואה ושכבה שנייה של מדינת ישראל, מה היו אומרים? מה ההפרש בין הראשונה והשנייה? לפחות 1,000 שנה. לא יכול להיות שהאלה שיצאו אודים מוצלים מאש מאושוויץ, הם הקימו כזאת מדינה מודרנית, מפותחת, זה לא יכול להיות. לאט לאט, לקח 1,000 שנים. לקח 3 שנים, מסוף השואה עד הקמת המדינה. ובמשך כמה עשרות שנים, הפכו מדינה להיות אימפריה. בכל התחומים, מים, הייטק, טכנולוגיה, חקלאות, מהראשונים בעולם. איך זה יכול להיות? והקדוש ברוך הוא אמר, ככה אני אוכיח לגויים שאני ועם ישראל זה אחד. אבל כשהרצל בא לאפיפיור וביקש ממנו שיעזור לו לעלות יהודים לארץ ישראל, אז האפיפיור אמר לו, לא יכול להיות. זה נגד האמונה שלנו. אתם יודעים למה נגד האמונה? תראו במקור זיים, דברים שנכתבו לפני 1600 שנה. אחד מאבות הכנסייה כתב כבר אז, הנקמה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל תהיה אינסופית. לעולם לא תהיה להם מדינה וגם לא בית מקדש. לא יכול להיות שתהיה להם מדינה. כי אם תהיה להם מדינה זה אומר שהם עדיין בניו של הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות. הלא הוא כבר זרק אותם ובחר בנו. השם הוא שפיזר אותם והיהודים יהיו משובדים לעולם. כי אלוקים שונא את היהודים ושנא אותם מאז ומתמיד. מה עושים עכשיו הנוצרים כשיש מדינה? אז האפיפיור אמר לו, זה לא יכול להיות. זה נגד האמונה שלנו. ובפתאון של הכנסייה יצא אז מאמר, וכתוב שם שהסכנה הכי גדולה שעורבת לנצרות היום, כן, לפני 100 שנה, זה שיהודים יחזרו לפלסטינה ויקימו שם מדינה יהודית. זה הסכנה הכי גדולה. ולפני 60 שנה, כשהאפיפיור הגיע לארץ לביקור, והוא היה אנטישמי לא קטן, והוא התעקש לא להיכנס דרך ירושלים, דרך מעבר מנדלבום, כמו שכולם נכנסו מירדן לפה, כי זה חס וחלילה ייראה כהכרה במדינת היהודים. אז מצאו לו שם איזה חור במגידו, כל הממשלה רצה לשם, ובסוף הוא ביזה אותם כל כך, שאפילו לא לחץ את היד שלהם. היחיד שהציל את כבודה של מדינת ישראל היה הרב ניסים, שעמד נגד כל הלחצים של הממשלה, והוא אומר, אם הוא יבוא אליי לירושלים, אני אקבל אותו בכבוד גדול, אני לא הולך אליו שם. והממשלה ביקשה אז מהאח של הרב אליהו, הוא היה איש משרד החוץ, שילווה אותו. והוא נכנס לארץ במגידו, והוא עולה להר תבור, יש להם שם כנסייה, ואני אספר לכם לפני כן ששמעתי פעם הרצאה של עזריה אלון, היה ראש שמורות הטבע, והוא אמר שבתור ילד הוא זוכר שהיו נוסעים ברכבת העמק, לא היה עלי ירוק בכל עמק ישראל, רק חולות. ועכשיו האפיפיור עולה למעלה, הוא מסתכל ורואה יישובים פורחים, הכל ירוק, הוא לא מבין מה הולך כאן. ואז הוא שואל אותו, תגיד, מי גר כאן? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? זה ארץ ישראל, יהודים גרים כאן. הוא חושב, אומר, כנראה אלוהים סלח להם. והכמרים שם רצו מיד לעיתונאים להוציא את הקלטות, כי חס וחלילה, אם ישמעו בעולם שהאפיפיור אמר שאלוהים סלח ליהודים, אז מה יש לנו לעשות פה היום? אז זאת אומרת שישראל הם העם הנבחר. אז מה, זה הכל בלוף. ובאמת האפיפיור הנוכחי הוא בצרה גדולה. כי אמרתי פעם בשיעור, שכשהתחילה הגאולה פה, בשנת תפרש, לפי החשבון של הגרא, היו פה 6,000 יהודים. בשנת תפרש, כל התור נשמע בארצנו, 6,000 יהודים בכל ארץ ישראל. לא, בערך כמו בבטל היום, משהו כזה. אבל 70 שנה אחרי זה הייתה הכרזת בלפור, כבר היו 60,000 יהודים. ועוד 30 שנה הייתה הקמת המדינה, כבר היו 600,000. והיום יש כבר כמעט 7 מיליון. אי אפשר כבר להתעלם מכל הדבר הזה. אז האפיפיור הנוכחי, שהוא באמת יותר מנץ', הוא עלה לארץ, היה בכותל, היה ביד ושם, ביקש סליחה מהעם היהודי, ואז תארו לעצמכם, הוא לוקח זר פרחים, איפה הוא הולך לשים אותו? על הקבר של הרצל. ואני אמרתי אז בישיבה, זה היה לפני 3-4 שנים, אמרתי בישיבה, אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה? הולך האפיפיור, שכחלק מהדת שלהם, הוא אף פעם לא טועה, והוא מניח זר פרחים על הרצל, והוא אומר לו, תשמע, אתה צדקת, אני טעיתי. אני אמרתי שלפי האמונה שלנו, היהודים לא יכולים לחזור לארץ ישראל, אבל הם חזרו. חצי מהעם היהודי כבר נמצא בארץ ישראל. אז זה בעיה עצומה. מה היה הסוף של הסיפור הזה? תראו במקור ח', לפני 4 שנים, חנוכה תשע"ו, פרסם הוותיקן תחת הכותרת, כי לא ינחם אלוהים על מתנת ידו ועל קריאת פיו. אם אלוקים אמר משהו, הוא לא מתחרט. מה הוא אמר? הברית שאלוקים קראת עם ישראל, זה דבר שאין לשנותו או להשיבו. שנאמר, לא איש אל ויחזב הוא בן אדם ויתנחם. ואם הוא אמר שעם ישראל הוא בא לברית שלו, והוא העם הנבחר, אז הוא העם הנבחר. שואל האפיפיור את עצמו, אבל מה אנחנו עושים עם כל מה שלימדנו עד היום? שמי שלא מקבל את האלוהות של אותו האיש, הוא לא יבשה. מה הוא אומר? דבר זה נותר בגדר מסתורין עליון. הוא אומר, אני באמת לא מבין. הנסתרות להשם אלוקנו. לא מבין מה קורה פה. עכשיו אתם מבינים מה קידוש השם הגדול? לא שעם ישראל מקים הרבה ישיבות. על זה הנביא לא מדבר על זה. הוא מדבר על העובדה הפשוטה הזאת. ולקחתי אתכם מכל הגויים. קיבצתי אתכם מכל הארצות. הבאתי אתכם אל אדמתכם. קודם כל תחזרו לארץ ישראל. זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה הקידוש השם הכי גדול. כי הנוצרים אומרים, אתם ירדתם כבר מהבמה. לא, אנחנו עדיין על הבמה. זה מה שהגויים כל הזמן מתנגדים. כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. הם לא מתנגדים לאמונה. אתם רוצים להאמין באלוקים? תאמינו באלוקים, גם אנחנו מאמינים באלוקים. כל עם ילך בשם אלוהיו, כל אחד יש לו את האלוהים שלו, אין לנו נגד משהו נגד זה. יש לנו נגד דבר אחד, שאתם אומרים שהוא אלוהים שלכם, והוא בחר בכם, ואתם חלקו ונחלתו, ולא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. את העם הבחירה הזה, תפסיקו כבר. אתם יותר לא עם בחירה. כולם הם העם הנבחר. אז תכתבו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. לא שאתם לא מאמינים בו, אבל אתם לא בנים יחסנים, אתם לא לבד. יש עולם שלם, עם זה תפסיקו. זה הטענה של היוונים, וזה אחר כך בהמשך הטענה של הנוצרים. וזה התחיל בחטא העגל. כי עם ישראל בעצמו הראה שיש חטא מצא כזאת. אלה אלוהיך ישראל. לכן כתבו לכם על קרן השור, אומר המהר"ל. השור זה העגל. הרי אתם הראיתם כבר פעם בחטא העגל שזה אפשרי הטענה הזאת. נו, אז תכתבו גם היום על קרן השור. אין לנו חלק באלוקי ישראל. אנחנו לא היחסנים היחידים בעולם. זאת הטענה. וכשהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, ועם ישראל חוזר לארץ ישראל, איך הוא נקרא? מה אומר הנביא? וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. כשאני מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, אני השם הגדול. כמו שאמרנו, מתי אלוקים גדול? מתי השם גדול? כשהוא גואל את עם ישראל. וכשכל הגויים רואים שיש גאולה לעם ישראל, אז השם הוא גדול. ואנחנו הולכים לאט לאט ומתקרבים אל הגילוי של השם הגדול. והגר"א והנודע ביהודה ועוד אחרונים כותבים שכשחז"ל מדברים על ושכנתי בתוכם, הם מדברים על ההשגחה. כשיש השגחה שמתגלית בעם ישראל, זה נקרא שיש שכינה בעם ישראל. ולכן כשעם ישראל נגאל, אז חילול השם, הגלות זה חילול השם נורא. הגאולה זה קידוש השם. וקידוש השם הגדול. ולכן כל פעם כשיש שידוך בין עם ישראל וארץ ישראל, מתגלה שם גדול. מתגלה אלוקי ישראל. יעקב אבינו, קראנו פרשת השבוע הקודמת, נכנס לארץ ישראל, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. יהושע, כשהוא נמצא בצרה, אז מה הוא אומר? מה תעשה לשמך הגדול? עזרא, כשהוא חוזר לארץ ישראל, תראו במקור י' ד', ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. אומרת הגמרא ביומא, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. מהי גדול? אמר רב יוסף שגידלו בשם המפורש, ורב גידל אמר ברוך השם אלוקי ישראל. אין מחלוקת כאן. ברוך השם אלוקי ישראל, זה השם הגדול. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי עם ישראל, הוא מתגלה בשמו הגדול. כאן הובטחנו ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות. למה דווקא במנורה? קודם כל תראו דבר מעניין. תסתכלו במקור י"ח. הרמב״ם מדבר על המנורה, אז הוא אומר, יש במנורה גביעים, כפתורים, פרחים. כותב הרמב״ם, נמצאת כל הגביעים 22, הפרחים 9, כפתורים 11, וכולם מעכבים זה את זה. ואפילו חסר אחד מן ה-42, מעכב את כולם. אנחנו לא יודעים לעשות חשבון? למה הרמב״ם צריך לצרף את כל הגביעים, כל הפריטים האלה, לספר לנו שיש 42 פריטים במנורה? אבל אתם יודעים מה זה 42? לא יודעים? זה השם הגדול של 42 אותיות. המנורה יש בה 42. כי המנורה מלמדת על השם הגדול. למה? אומרים חז"ל, תראו במקור י"ז, וכי לאורה הוא צריך, אלא עדותי לבאי עולם, ששכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר רב זונר מערבי, שנותן בשמן כמידת חברותיה, ממנה היה מדליק ובה היה מסיים. כל הנרות היו קווים בבוקר. הנר המערבי, שהוא הקרוב לקודש הקודשים, הוא היה ממשיך לדלוק עד הערב, ואת כל הנרות בערב היו מדליקים ממנו. וכולם היו רואים את הנס הזה. ומה הנס הזה בא ללמד? עדות לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. יש אותו דבר, דרך אגב, גם בתפילין. כתוב בגמרא שאדם צריך מדי פעם לשים את היד, לראות אם התפילין נמצאים במקום. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהציץ. הגמרא אומרת, ומה הציץ שיש בו רק שם אחד, צריך אדם למשמש בו כדי שזה נמצא במקום, אז בתפילין שיש הרבה שמות, על אחת כמה וכמה, זה הלשון של הגמרא. ברמב״ם יש לשון אחר, תראו במקור י"ט, כותב הרמב״ם, חייב אדם למשמש בתפילין כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו, שקדושתם גדולה מהציץ. למה? שהציץ אין בו אלא שם אחד, ואילו יש בהם 21 שם של י"ק בשל ראש וכמותם בשל יד. למה הרמב״ם נכנס לפרטים שלא מוזכרים בגמרא? כי הרמב״ם רוצה לומר לנו שיש 21 שמות בראש ו-21 שמות ביד, אז כמה זה ביחד? 42. על זה כתוב הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך אלו תפילין שבראש. למה תפילין שבראש דווקא? כי כשיש ראש יש גם יד. כשיש יד לא תמיד יש ראש, כי קודם מניחים יד, עדיין אין בראש, אבל כשבראש כבר מונח, גם היד מונח. אז הראש והיד ביחד זה 42. הרמב״ם היה לו עניין להטמיע בתוכנו את העניין הזה של השם הגדול של 42. אז יש במנורה את השם הגדול, והמנורה מלמדת את המציאות, את הנוכחות של ריבונו של עולם בתוך עם ישראל. וכתוב במדרש שהיה שם משומד אחד, כי היוונים השתגעו, הם לא מבינים למה הם לא מצליחים לנצח את עם ישראל. אמר להם המשומד הזה, תדעו לכם, יש מצווה אחת, שאם הם מקיימים אותה, אי אפשר להם, וזה מצוות המנורה. ואז הם התלבשו על הנושא של המנורה, והם לקחו את המנורה וטימו את כל השמנים, אבל היה נס, כי עדותי לכל באי עולם, ששכינה שורה בישראל. אז התגלה הנס הגדול הזה, וכתוצאה מזה גילו את השם הגדול. ולכן דווקא במנורה ובחנוכה אנחנו מדגישים כל כך את הסיפור הזה של הניצחון שבא בעזרת השם הגדול, להודות לשמך הגדול ועוד כאלה, כדי להגיד לנו כל פעם שריבונו של עולם מתגלה על ידי עם ישראל, שמו נהיה גדול. כשעם ישראל חלש, סובל, נרדף, כי יד על כסקה, אז השם הוא קטן. כשיש ניצחון, אז השם הוא גדול. על אחת כמה וכמה בימינו, של וקידשתי את השם הגדול המחולל בגויים. אז כשהיה ניצחון על המנורה, אז התגלה באמת שיש לנו חלק באלוקי ישראל, שאנחנו באמת העם הנבחר, ושאלוקים באמת נמצא בתוכנו ומלווה אותנו כל הזמן. אז כנגד הטענה שלהם כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל, אז בא הנס הגדול הזה. אם נחזור לימים שלנו, אז הקימו לפני הקמת המדינה, הקימו ועדות שונות, אלפיים שנה לא הייתה מדינה, אז צריך להתכונן. אז הייתה ועדה על ההמנון, היה ועדה על הדגל, ויש ועדה גם על הסמל. אז מה הסמל של המדינה? אז לא יודע אם שמעתם את השם הזה, אבל האחים שמיר ציירו הרבה הרבה בולים בימים הראשונים של המדינה. בין השאר הם ציירו גם את הסמל של מדינת ישראל, מנורה ככה באיזה משהו מודרני כזה. הוועדה, בעיקר יושבת ראש הוועדה, קיבלה את הרעיון, אבל לא בפרטים שלו. והיא עמדה על כך שדווקא תהיה מנורה עתיקה, לא המנורה המודרנית. מנורה עתיקה. ואיזה מנורה עתיקה? אז יש בבית הכנסת ביריחו שהם גילו שם הרי פסיפס גדול, ושם יש מנורה, גם כן מנורה של... שיש אומרים שזה היה בבית המקדש, אבל היא אמרה לא, רק את המנורה שבשער טיטוס. תשימו לב לדבר הזה. הרומאים יצרו אימפריה אדירה, הם כבשו את כל העולם. בשום מקום הם לא דאגו שיהיה זיכרון לניצחון שלהם, רק פה. הוציאו מטבעות על יהודה שנפלה, ובין השאר, לקחו השבועים את המנורה לרומא, וזה החקיקה המפורסמת, אתם רואים את התמונה. הסמל של המנורה שלנו, היא עמדה על כך שזה יהיה המנורה שבשער טיטוס, כדי לסמל את החזרה, כאילו אנחנו לקחנו את המנורה שהם גנבו מאיתנו, ואנחנו מביאים את המנורה הזאת בחזרה לארץ ישראל. בליל כ"ט בנובמבר, כשהאום החליט על הקמת מדינה יהודית, התאספו יהודי רומא ליד השער וחיכו לרב שלהם, הרב טואף, שהוא היה דרשן נפלא, ובהתרגשות גדולה הם חיכו שהוא יבוא, והוא היה אמור לשאת דרשה שם. אבל כשהוא הגיע הוא נחנק ולא היה מסוגל להגיד אף מילה. ואז אחרי כמה דקות עשה להם סימן והתחיל ללכת לכיוון שער טיטוס. עכשיו אתם צריכים לדעת, מעולם לא עבר יהודי מתחת לשער טיטוס. השער הזה כל כך היה, הרגישו השפלה כל כך גדולה, שיהודים החרימו אותו ואף פעם לא עברו מתחתיו. ובאותו יום הרב עשה להם את הסימן הזה וכל היהודים הלכו אחריו. נעמד לפני השער כמה דקות, ואז כאילו התפרץ לתוך השער, וכל היהודים הלכו אחריו, והיה בזה סימן גדול, מפני שהוא הלך לשער טיטוס בכיוון ההפוך. לא כמו שהיהודים, המסכנים האלה, העבדים, לקחו את המנורה והלכו לכיוון מקדש יופיטר, הוא הלך עכשיו לכיוון ההפוך, כאילו הוא אומר, זהו, הגלות נגמרה, אנחנו חוזרים בחזרה לארץ ישראל עם המנורה. וכמובן, הייתה שם ברכת שהחיינו והייתה התרגשות עצומה. ויש בזה המון מהסמליות שאנחנו מחזירים בחזרה את המנורה לארץ ישראל, כי זה באמת המשמעות של המדינה הזאת, של האור הזה שיש לנו חלק באלוקי ישראל. עכשיו תרשו לי לסיום להגיד לכם איזה וורד קצר, אבל מאוד יפה. שלוש עשרה מידות, אז המידה האחרונה היא ונקה לא ינקה. ויש שם בעיה גדולה, כי זה לא מידת רחמים. נכון? נקה לא ינקה, כזה שבחו לא יוותר. אז זה לא מידת הרחמים. אז באמת אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים רק ונקה. לא מזכירים את הלא ינקה. אז יש כאן בעיה, אז איפה השלוש עשרה? אז מצרפים את השם הראשון. יש וורד של האגרה ושל הארי. משפט קצר, אף אחד לא מבין מה הם אומרים. מנקה לא ינקה, הדאוד הכתיב, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. ככה הם אמרו. מה הפשט? אז זה קשור לחנוכה. כי אתם יודעים שיש שאלה מאוד מפורסמת. למה אנחנו חוגגים שמונה ימים? הלא ביום הראשון לא היה נס, היה קד שדלק יום אחד, אז מספיק שבעה ימים נס. למה אנחנו חוגגים שמונה ימים? אז התירוץ המפורסם של התז, שבאמת לא שפכו את כל השמן שבקד, אלא השאירו קצת. ואז הקד התמלא. למה הם לא שפכו את כל השמן? כי הקדוש ברוך הוא כידוע לא עושה נס על דבר ריק. צריך שיהיה משהו. איך אמר אלישע לאותה האישה? שאל אותה, יש לך משהו בבית? היא אמרה, כן, יש לה פח שמן. הוא אמר, מצוין, אז תמזגי, וזה לא נגמר. כי היה משהו שהנס חל עליו, אבל אם זה היה ריק, הנס לא חל על דבר ריק. אז שואל הרב קוק, וכמוהו עוד הרבה, מה זה קשור? זה כשנביא עושה נס. אז הנביא לא יכול לעשות נס על עין. צריך שיהיה משהו. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, היד השם תקצר? מה, הוא לא יכול לעשות שמן יש מאין? הוא ברא את כל העולם יש מאין, הוא לא יכול לעשות שמן יש מאין. אז מה הבעיה פה? שישפכו את כל השמן, ויהיה, מחר יהיה נס. לכן אומר רבית יוסף, שבאמת היה נס גם ביום הראשון, איך? כי ברגע שהוא גמר לשפוך את השמן, מיד הפח התמלא מחדש. כשהוא היה ריק. אז יוצא שכל השמונה ימים היה נס. לכן אנחנו חוגגים שמונה ימים. אז עכשיו נחזור לשלוש עשרה מידות. כן? אז השאלה היא, הרי זה לא מידת הרחמים. אבל הנה יש פסוק בספר ירמיהו. וכתוב שם, כי כל הגויים אעשה קלה. ואתכם לא אעשה קלה. וישרתיך למשפט. ונקה לא אנקקה. כך כתוב שם, אומר רש"י, מה זה נקה לא אנקקה? אני לא אטטה אותך. כמו שאנחנו אומרים, כן? לוקחים מטטה, מנקים את הבית. זה אומר שזורקים את כל הלכלוך החוצה. אומר רש"י, לשון תיאטוע והשמדה. כלומר, אני לא אנקה אותך מן העולם, למרות שאתה חוטא. אז זה מידת הרחמים. זה מה שכתוב, ונקה לא ינקה. אז אומרים הארי והגר"א, ונקה לא ינקה, הדאוד הכתיב, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. או אולי עוד משפט אחד. יש זוהר שבעצם מסכים עם התז לכאורה. כתוב, ויברך אלוקים את היום השביעי. אומר הזוהר, תשים לחם מערב שבת, כדי שתחול הברכה על הלחם. למה? כי הנס לא חל, הברכה לא חלה על דבר שהוא לא קיים, על עין. אבל כתוב, יברך אלוקים. נו, אז הרי אמרת שהקדוש ברוך הוא לא צריך דבר שיחול עליו. והתשובה היא, יש הבדל בין אלוקים ובין שם ההוויה. אתם יודעים שאלוקים זה שם הטבע, כן? גימטריה, אלוקים זה הטבע. כשהנס בא משם אלוקים, צריך שיהיה חלות. אז לכן צריכים להשאיר חלה בערב שבת, כדי שתחול הברכה. אבל כשהשם בא, הנס בא משם ההוויה, שם זה גם יש מאין. אז אומר הארי, ונקה לא ינקה, תציירו לכם את המילים האלה, ונקה ינקה. יש שם פעמיים את האותיות קופנון. תוציא את הקנקן החוצה. תוציא את האותיות קופנון ונקה, ינקה. מה יישאר? יודקה ובקה. נכון? זה מה שאומר הגר"א. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. מה יש בו? בלי הקנקן, מה יש בו? יש שם הוויה. זה מידת הרחמים. אז לכן, כל הוונקה לא ינקה, זה לא כמו שחשבנו, זה מידת הדין. לא, זה מידת הרחמים. ומשם באים הניסים הגדולים. ולכן זה יכול לצרף ל-13 מידות. אז אנחנו מדליקים נרות, ואנחנו אומרים ככה, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. מה נותר מן הקנקנים? שם הוויה. יוצא שהנס בא מהשם הגדול. אם זה בא מהשם הגדול, לא צריך שיהיה חלות. אז אפשר לקבל את התירוץ של הבית יוסף, שבאמת כבר ביום הראשון היה נס, כי אומנם הקד היה ריק, אבל הוא התמלא מחדש, כי זה בא, הניצחון בא מהשם הגדול, כמו שדיברנו כל השיעור. אז אנחנו אומרים, מנותר קנקנים, נעשה נס השושנים. לכן, בני בינה, חז"ל, החכמים, ימי שמונה קבעו שיר ורננים, לא שבעה, שמונה. למה? כי גם ביום הראשון היה נס, כמו שאומר הבית יוסף, כי הקד התרוקן ומיד התמלא מחדש. איך זה יכול להיות? כי זה בא מנותר קנקנים, זה בא מהשם הגדול, הניצחון והנס. אז יכול להיות שבאמת כבר ביום הראשון התמלא הקד הריק, ולכן קבעו שמונה ימים ולא שבעה. אז שיהיה חנוכה שמח.